יש כאן מדרש מאוד מאוד מעניין, גם בשבילך השיעור הזה, אוריאל. מדרש מאוד מאוד מעניין, אנחנו ננסה קצת, תודה, קצת ללמוד את המדרש הזה ולראות בעצם מה קורה כאן. המדרש אומר, המדרש הולך, מדרש שיר השירים, הוא מופיע בכמה מקומות, והולך על הפסוק, נגילה ונשמחה בך. איך הולך הפסוק? אנחנו מתחיל, נגילה ונשמחה בך, נזכיר עד הדרך המיין, שערים אהבוך, נכון, הוא ממשיך, אבל אנחנו מתחיל. כן, זה כמו שכני המלך, נרוץ, אביה, אני המלך, חדריו, נגילה ונשמחה בך, זהו. זכירת הדרך המיין, זה השביל שכזה. הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. דרך אגב, זה פסוק גם של יום העצמאות. הפסוק הזה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. בך, לא יודעים, אנחנו שמחים במלך, אנחנו שמחים בזה שהוא הביא אותנו. בך זה גם כף בית אותיות של התורה שניתנה. טוב, אומר המדרש. נגילה ונשמחה בך, תמן תנינן, תמן זה בארץ ישראל, שנינו. נשא אדם אישה. ושהה עם עשר שנים ולא ילדה, אינו רשאי להיבטל. זה מה לעשות, אדם מתחתן עם אישה, לא נולדו ילדים עשר שנים, אז הוא לא יכול להתבטל, אלא עם כל הכאב וכל הצער, כל הקושי, אז צריך לפרק את הקשר הזה, והוא צריך לנסות להתחתן, ושיהיו לו ילדים. זה בעצם מביא לידי ביטוי את המשמעות העמוקה של קשר נישואין, שהוא בעצם... תכליתו לא להישאר רק תקוע בעצמו, אלא להמשיך את הדורות הבאים. אכן, כמה מפתיע המעשה שמגיע מיד אחר כך. אמר רב אידי, מעשה באישה אחת בצידן, ששעתה 10 שנים מבעלה ולא ילדה. כן, מקרה כואב. אתון גבי רבי שמעון בן יוחאי, באו לפני רבי שמעון, בעיין למשתבקה דין מן דין. רצו להיפרד אחד מן השני. אמר להם רבי שמעון, חייכון, כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה, כלומר כמו שבזיווג, בחופה, בחתונה, היה הסעודה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. זה הצעה מוזרה, תעשו בבקשה מסיבת גירושין. הלכו בדרכה ועשו לעצמן יום טוב, ועשו סעודה גדולה, ושיקרתו יותר מדי. כיוון שנתייאש ודעתו עליו, אמר לה ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה, ואמרה להם, שאוהו במיטה, וקחו אותו והוליכו לבית אבא. קחו אותו איכשהו, תביאו אותו לבית של אבא שלי. בחצי הלילה ננער משנתה, התעורר, כיוון דפג חמרי, פג יינו, אמר לה, ביתי, איכן אני נתון? איפה אני? אמרה לה, בבית אבא. אמר לי, מה לי בבית אביך? מה אני עושה כאן? אמרה לה, ולא כך אמרת לי, בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי, לבית אביך, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, עמד והתפלל עליהם, ונפקדו. ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אף צדיקים פוקדים עקרות. קודם כל זה סיפור יפה, נכון? ממש סיפור חביב, מתוק כזה. אבל על הסיפור הזה יש כמה קושיות, כמה שאלות, שכדאי לשאול, אולי נפתח את זה. יש לכם ככה? כן, רואי.
שתיים, גם אז נתיישבה דעתו עליו.
כן.
והשני, למה לא
התפלל
גם לפני שהם
כן, אני הייתי הופך את הסדר של השאלות שלך. אם רבי שמעון הוא צדיק פוקד עקרות, אז מה זה כל הסיפור הזה? אתה, זה, חבר'ה, הגעתם למקום הנכון, מי שבירך אמותינו, מי שבירך אבותינו, לכו לשלום, יהיה לכם ילדים. והשאלה השנייה, אתה שואל, מה זה, מה פירוש הביטוי כאן התיישבה דעתו? כן.
התיישבה דעתו זה כאילו
איך עד שהוא השתקל. כן, בדיוק, אז כאן, בדיוק. אני... רוצה כאן להוסיף שאלה על שאלתך ולומר שלכאורה הסיפור הזה גם מאוד לא מתאים לרבי שמעון. מפני שרבי שמעון אנחנו יודעים מהקורות ובעיקר מהגמרא מסכת שבת, רבי שמעון זה דין. רבי שמעון זה המציאות לכתחילה איך שהיא צריכה להיות. כן, כשהוא יוצא מהמערה, הוא מסתכל ושורף. אחרי זה הוא נכנס עוד שנה למערה, וקצת מתעדן, קצת מקבל יותר סבלנות, אבל עדיין הבן שלו, רבי אלעזר ברבי שמעון, שורף, ורבי שמעון מתקן, אבל רבי שמעון הוא הולך אחרי המחשבה, הכל אצלו מדוקדק, הכל אצלו באש בוערת שלהבת. אז לכן, לכאורה, וגם סביב המדרש הזה, היה מתאים לרבי שמעון להגיד לזוג הזה, חבר'ה תשמעו, עם כל הכבוד, אולי אתם אוהבים אחד השני וזה, מה לעשות? האמת אומרת שזוג מתחתן כדי ללדת ילדים, ואתם, אין לכם ילדים, אז זו האמת ההלכתית, אין מה לעשות. אין כאן מקום לא לרחמים ולא למסיבות ולא כל מיני דברים. זה יקוב הדין את האר. אם היו הולכים לרבי חנינה בן דוסה, אולי הוא היה, אני יודע מה, מלטף לאיש את היד ואומר להם, זה, ומנחם אותם. אבל זה רבי שמעון, רבי שמעון, זה אש. זה מה לעשות. כשרבי שמעון מדברים על הרומאים, אז הוא לא מייפה את המצב. כל מה שעשו, עשו לצורך עצמם, תקנו גשרים, לקחת מיסים, תקנו שווקים, נושאים בהם זונות, תקנו בתי מרחצות לעדן את עצמם. לא מייפה את המציאות רבי שמעון. אז גם כאן, לכאורה, אולי, כאילו הוא לא הכתובת ללכת אליה, וכשהולכים אליה, אליו כבר, אז התגובה קצת מפתיעה של רבי שמעון. והאמת היא שזה בדיוק גם התשובה. וזה גם בדיוק המפתח להבנת המדרש הזה, שאנחנו עכשיו ננסה לקרוא אותו בעצם ממש מחדש, ונראה איך דברי חכמים ממש מדוקדקים. אבל קודם כל בואו נבין שדווקא מי שהעין שלו היא עין של לכתחילה, היה יכול לזהות מה חסר כאן. היה יכול לזהות מה חסר כאן, מה חסר כאן שאפילו מונע מלברך. כי אם ברכה היא שפע, שפע, כל שפע צריך כלי. אם אין את הכלי, אתה יכול לברך עד מחר, אבל זה להישפך לצדדים. רבי שמעון דווקא בעין שלו מזהה שיש כאן איזה, משהו כאן במהות חסר. אז בואו נקרא את המדרש הזה עוד פעם מההתחלה. ונראה מה, איך הוא מתואר.
הם רוצים להיפרד זה מזה, לא שאחד לא טוב לו, שניהם רוצים להיפרד.
נכון, אז בדיוק אתם כבר מתחילים להציף את הכל, בואו נעבור על זה ביחד. אמר רבי די מעשה באישה אחת בצידן, ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. המשפט הזה, כמו שהוא, איך שהמדרש מתאר אותו, בעצם כבר אומר הכל. מה זה מעשה באישה אחת? זה בזוג. זוג זה איש ואישה. כן? לא, אלא יש כאן מעשה באישה אחת, שיש לה תפקיד. מה התפקיד שלה? התפקיד שלה זה ללדת ילדים, כאילו בעלה. לכן היא שוהה, יש כאן איזו עמדת המתנה, בעל ממתין ומצפה שהיא תמלא את תפקידה. כלומר, יש כאן בעצם מתחתנים ולכל אחד יש תפקיד בחיים. אתה תביא פרנסה וביטחון כלכלי, ואני אביא, אני ילד ילדים, וכל אחד ממלא את תפקידו, והכל בסדר גמור. כן? ואנחנו פשוט ממתינים שכל אחד, הוא כנראה מביא פרנסה, אבל היא לא ממלאת את תפקידה. ובעמדת ההמתנה הזאת הם נמצאים. כל אחד בעמדת ההמתנה שלו, כשהאיש, התפקיד שלו, זה, כמו שהזכרנו, להביא פרנסה ולהביא יציבות כלכלית, זה כאן זה הדרך. והאישה, התפקיד שלה זה ללדת ילדים. וכשזה לא עובד, התפקוד הזה לא עובד. אז הם באים לפני רבי שמעון. ורוצים, כמו שדקדקתם כאן, זה לא שהאיש רוצה לגרש את האישה, אלא הם פשוט רוצים להיפרד זה מזה. הם רוצים להיפרד זה מזה, כאילו, זה לא עובד. יש כאן, התפקיד כאן, יש כאן חוסר מילוי של התפקיד, זה לא הולך, האישה כאן, התפקיד שלה כאן לא מתמלא, אלא גם האיש, הוא לא רוצה כבר למלא את תפקידו, בואו נפרק את החבילה הזאת. ודווקא רבי שמעון, שהוא זה שרואה את הדברים בנקודת המבט הלכתחילית שלהם, רואה מה חסר. ומה שחסר, זה המרכיב הזוגי של הקשר. המרכיב הזוגי של הקשר. איש ואישה, לפני שהם אבא ואימא, לפני שהם אבא ואימא, הם בני זוג. ולבני זוג, לתוכן, של, תוכן זוגי, תוכן של אהבה, שהיא לא תלויה בדבר, שהיא לא בשביל תלדי לי ילדים, או בשביל שתפרנס אותי, אלא היא עומדת בפני עצמה. כמות שהיא, אל תוכן כזה, ניתן גם להביא ילדים, אל המערך הנעים הזה, אל המערך האוהב הזה, אל המרחב הזה, אל מרחב כזה, אפשר להביא ילדים. אבל כשהמרחב הזה חסום, משהו תקוע, עכשיו, אתם יודעים, זה נכון גם היום, על אחת כמה וכמה אז. אבל גם היום זה נכון שהיכולת של אישה להתעבר ולהיכנס להיריון, מאוד מאוד תלויה במצב הנפשי שלה. מאוד תלויה. יש הרבה זוגות שיש להם קשיים להיכנס להיריון, אז הם מכסים לטיפולים וכאלה. והטיפולים זה מלווה בהמון לחץ ומתח, וזה גם כואב וחלק מהמקרים, ולא תמיד זה הולך. ועל הפעמים הרופאים אומרים, טוב, יאללה, מספיק. בוא, החודש, תעשו מנוחה, תקחו לכם מנוחה, יותר מדי, וננסה עוד פעם בחודש הבא. ודווקא בחודש של המנוחה, האישה מתעברת, באופן טבעי. דווקא בחודש הזה שכאילו אין לחץ ואין את המתח, יש איזשהו רפיון, וגם פה בראש עולה ש... לא, בחודש הזה כבר אין סיכוי להתעבר, אז הם משוחררים, ודווקא בחודש הזה, משהו משתחרר, ויש הריון. זה מאוד מאוד קשור, הגוף והנפש בהקשרים הללו. אבל כשהכל מתוח, שכל אחד הוא כאילו אמור להיות למלא את התפקיד, והאישה לא ממלא את תפקידה, חודש אחרי חודש, כאילו התחתנו על דעת זה שתלדי לי ילדים, מה קורה גברת? מה העניין? זה לא עובד, כן? לא צריך שאפילו בעלה יגיד לה משהו, היא כבר אומרת את זה לעצמה, אני לא מתפקדת, אני לא ממלא את תפקידי, אני לא עומדת בציפיות, הדבר הזה הוא בעצמו חוסם אותם. ורבי שמעון, אמנם המילים יופיעו בהמשך, אבל רבי שמעון דווקא בגלל המבט הפנימי שלו יודע כבר לזהות את המילה המרכזית כאן במערכות היחסים ביניהם. והמילה המרכזית כאן היא? לא. היא המילה חפץ. חפץ. כן? זה יופיע בהמשך. הוא אומר לה, כל חפץ טוב שיש לי בבית, לי אותו בלכי לבית אביך. חפץ. האישה היא חפץ לילודה. והאיש הוא חפץ לפרנסה. יש פה שני חפצים שאמורים לתת איזושהי תוצאה. לכזאת מערכת חסומה, קשה מאוד להכניס חיים ונשמה. את זה רואה רבי שמעון. ומה שמנסה רבי שמעון לעשות, זה טיפה להזיז אותם. קצת להכניס אותם, להחזיר אותם באיזשהו מקום, למקום הראשוני הזה, שבו התחתנו, לערב הזה, לחתונה, לחופה, ששם הייתה נסיעת חן, היה געגוע, שם האישה מצאה חן בעיני בעלה מצד עצמה, קלה נאה וחסודה, קלה כמות שהיא, עוד בלי הציפיות של הילדים ברקע, להחזיר אותם, לעשות איזשהו דז'ה-וו קטן של רגע החופה, כדי קצת להזיז שם איזה משהו, כדי קצת שהמימד הזה הזוגי יבוא לידי ביטוי. אז זה בעצם עומק ההצעה. כשם שנזדווגתם זה לזה מאכל ומשתה, כך אין אתם מתפרשים, אלא מתוך מאכל מבישתי. הלכו בדרכיו, זה מעניין, כאילו, זה הדרך של רבי שמעון, מה בדיוק הדרך של רבי שמעון? מה, רבי שמעון עושה לעצמו מאכל ומשתה? לא! לא, הלכו בדרכיו, הכוונה, הלכו בדרכיו, באיזשהו מקום, מה? זה אפשר להגיד על פי הפשט, אבל צריך להגיד, עשו כמו שאמר, הלכו בדרכיו, אני מרגיש שיש כאן אמירה טיפה יותר משמעותית, הלכו בדרכיו של רבי שמעון, הכוונה, להסתכל טיפה יותר פנימה, הרי רבי שמעון בכל דבר רואה את הנקודה הפנימית. מה הנקודה הפנימית בתוך קשר בין איש לאישה? הנקודה הפנימית זה... מה? כן, הנקודה הפנימית זה הפונקציה שכל אחד מאיתנו צריך למלא. תעשי, יש לפעמים בתים שעושים רשימות תפקידים, הבעל עושה ככה וככה, אישה עושה ככה וככה, ואז עושים הקבלות. רגע, לי יש 12, לך יש 10, אז בוא תעביר אחד לי, אני כבר לא רוצה לשפוך את הפח, רק שפכי את הפח, כל מיני כיזוזים וזה, אני אעשה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה התכלית. נכון שגם זה קיים, נכון שבתוך מערכת יחסים ביתית, אז יש גם תפקידים וגם צריך להתחלק ביניהם וכו', אבל על זה יושב. לא, זה יושב על משהו הרבה יותר עמוק מזה. זה קודם כל יושב על חצי שמצא חצי. על שתי נשמות שהיו מחוברות זו לזה ב-40 יום קודם הולדת הולד, ועכשיו התחברו. על אבדה שמוצאת את בעליה, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד כדבר עצמאי. שלתוך הדבר הזה גם זוכים בעזרת השם ונולדים ילדים. אבל אם אין קודם כל את הקומה הזאת, ולא לחינם, יש לפחות 9 חודשים שזוג עם זוג צעיר, כן, מינימום, לפעמים גם יותר, כן? לא, זה קודם כל, זה הקומה הבסיסית קודם כל, לתוך הדבר הזה צריך להביא את הקשר. קודם כל, החיבור הנשמתי הזה, קודם כל אנחנו בני זוג, ורק אחר כך אנחנו הורים. אני פותח סוגריים ואומר, גם כדי להיות הורים טובים, אז חשוב שהילדים יראו שלהורים זוגיות טובה. כלומר, זה אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים לילדים לגדול בבית בריא, שההורים, לא כמו הז'אנר, כאילו הפולני, שההורים צריכים לסבול, העיקר שהילדים יהיה טוב. אני לא יצא לנופש, אני לא יוכל, אני אחסוך מעצמי, העיקר הכל לכם. לא, זה לא עושה טוב. להפך, שילדים רואים שההורים אוהבים אחד את השני ושמחים אחד בשני, ויש להורים גם חיים שהם לא רק סביב הילדים, אלא יש להם גם חיים של עצמם. אז הילדים מבינים מה זה זוגיות בריאה, שיש כאן איזה משהו, יש כאן איזה משהו שהוא מעבר רק למסתייב לילדים. מי שגם קצת מכיר, יש ז'אנר כזה, גם אולי בדור יותר הקודם, אולי גם היום, יכולת לשאול, אישה, תדרגי לי את הסדרי העדיפויות, קודם כל הילדים, קודם כל הילדים, בא לי אחר כך. אבל דבר ראשון הילדים, יש אור, קודם כל הילדים יאכלו, אחרי זה אתה. כן, מין כזה. כלומר, גם אצלה, מה, אתם חייכים פה, אתם מכירים דבר כזה? גם אצל האמא, הבעל הוא איך היא תמצי שיהיו לילדים. ואחת כמה וחד אצל האישה, האישה היא איך היא תמצי שיהיו לי בנים או משהו כזה. צריך שזה מין גזרה כזאת, שיהיו ילדים צריך שיהיה בעל. אבל אם היה אפשר לסתדר בלעדיו, אז אולי יותר טוב. ורבי שמעון אומר, זה לא ככה. זה לא ככה, רבי שמעון. אנחנו נכיר אחר כך את רבי עקיבא, כן, את רבי עקיבא, איזה זוגיות, רבי עקיבא אומר במשנה בסוף מסכת גיטין, יש שם משנה שמדברת על מתי אדם צריך לגרש את אשתו. אז בית שמאי אומרים, מה זה מתי? מתי מגרש את אשתו? מצב הכי נורא, אם היא מצב הערבה דבר, אם היה כאן איזה עניינים של הריות, התחילו ככה, היא זינתה תחתיו, אז אין בריאה, צריך להתגרש. טוב, זה בית הלל. בית שמאי אומרים, לא, אפילו אם היא הקדיחה תבשילו. כוונה, היא לא, אין כאן איזה עניינים של פריצות, אבל אי אפשר לחיות בתוך הבית, היא כלום, שום דבר, אין חיבור, אין, היא לא, היא מקדיחה, כל דבר שרוצה לעשות ביחד, הוא מוקדח. בית שמאי אומרים, גם חיים לא טובים בתוך הבית, הם מהווים עילה לגירושים. מה אומר רבי עקיבא? אפילו מצא יפה ממנה. זה דבר זה. ראיתי אשתי, סמי, ראיתי בחורה יותר יפה ממך, אז אני רוצה להתגרש. רבי עקיבא אומר דבר כזה. זה בדיוק הפוך. רבי עקיבא אומר, מה? אתה מסוגל לחשוב שיש מישהו יותר יפה מאשתך? אשתך לא הכי יפה בעיניך בעולם? איך דבר כזה? איך אתה בכלל מסתכל ימינה ושמאלה? רבי עקיבא אשתו הכי יפה בעינה. גם כשהיא שוכבת בתוך האסם יחד איתו, הוא צריך להוציא לה קש מהשיער וכן על זה הדרך. כלומר, רבי עקיבא ורחל, וכידוע, היא מסרה את נפשה וכו' וכו', אבל הם קודם כל בני זוג. כן, יופי שם זה, הזכרנו זה כמה פעמים. המושג, הערת יפה העיר, המושג יופי בגמרא הוא מתורגם שופרי. הגמרא אומרת, שופרי דרבן יוחנן בן זכאי, כן שופרי דיעקב אבינו, כן שופרי. שופרי זה לא יופי במובן שאנחנו מדברים עליו היום, של סימטריה וצבעים וכל הדברים האלה. שופרי זה, כי הגמרא שאומרת של רבי יוחנן, זה לא רבי יוחנן זכאי, זה רבי יוחנן האמורה, רבי יוחנן בכלל היה לו זקן. כאילו, הוא היה רבי זקן. אז אלא שופרי, זה מה שאנחנו קוראים היום, הערת הנשמה מבעד לגוף. מאור פנים, הערת הפנים. ככל שאדם הוא יותר מזוכח בגופו, וככל שיותר הוא חי את חיי נשמתו, כך הערת הפנים שלו יותר גדולה. ואז זה הדבר הכי יפה בעולם. כי ליופי רגיל אסתטי, מתרגלים, בסדר, יפה, יפה, יאללה, התרגלנו. וגם לחיור דרך אגב מתרגלים, גם אבל לדבר הזה שהנשמה מאירה מבעד לגוף, לזה לא מתרגלים אף פעם. הצדיקים, אתה יכול להסתכל עליהם ולא להירגע. כל הזמן האור נוזל מהם. אפילו שכאילו אובייקטיבית הם לא יפים, לא שעכשיו, לא, אין פה איזה יופי, אף גדול לפעמים. אבל הערת הפנים, אי אפשר להעתיק את העיניים. אז רבי שמעון מזהה שמערכות היחסים כאן זה מערכות יחסים של חפצה ולא של גברה, כאילו, של חפצים ולא של בני אדם. והוא מנסה איזשהו מקום טיפה להזיז אותם, להחזיר אותם אל המקום בעיניו, כן, זה כמו בניווט, שאתה התברברת, אז בוא תחזור למקום האחרון שאתה יודע שאתה היית באיזשהו מקום. רבי שמעון מחפש 10 שנים, איזה תחנה, משהו, אולי קנית לה מתנה פעם, אולי אתה עשית איזה הפתעה לבעלך, כלום. הנקודה האחרונה, נון צדיק האחרון שרבי שמעון מוצא, שמתייחסו אחד לשני בתור זוג ונסו אחד בעיני שני, היה החופה, 10 שנים אחורה. אז הוא מנסה שישחזרו את זה. גם אם רבי שמעון יברך אותם ברגע הזה בבנים, זה לא יעזור. הברכה של רבי שמעון ודאי היא מועילה, אבל כל ברכה צריכה כלי. הכל חסום. שום נשמה לא רוצה לרדת לשני אנשים שמתייחסים זה לזה כאין חפץ. וזה מה שקורה. הלכו בדרכה ועשו לעצמן יום טוב, ועשו סעודה גדולה ושיקרתו יותר מדי. מה עושה יין בשלב הראשון? ליין יש לו איזה ארבעה שלבי פעולה. כידוע לכם מפורים, אני מקווה. כן. מה? כן, זה הפסוק. אבל מה הוא עושה בשלב הראשון? מה זה? לא, הוא עושה את בו שלב מתקדם, כן. מה? אם שותים לא נוהגים. אתה לא מכיר את ה... גם אם שותים קצת לא נוהגים. לא, לא, ממש לא. גם לא תשתו, לא תשתו שזה כבר שלב שני ושלישי. סוד זה סוד. אני אומר לכם, מבחינה ממש פרקטית, מה שהיין עושה, משחרר את הגבולות. קצת, משחרר קצת את הגבולות. בשלב הראשון, כוס, כוס וחצי, אדם מרגיש מבסוט ויותר משוחרר. עוד כוס הוא כבר מתחיל להיות, עוד כוס הוא כבר יכול להתחיל להתפרק לכאב ראש, ועוד כוס הוא יכול להגיע גם למקומות הטובים, כבר לא זוכר. הזכרנו את זה כמה פעמים, חז"ל רמזו את זה במדרש שלהם. כשנוח בא לנטוע כרם, אז בא איתו השטן. השטן אמר לו, תשמע, אני רוצה להיות איתך שותף בכרם. נוח אמר לו, בכבוד, כזה שותף כמו השטן, אתה לא אומר לו לא. כן, לא אומרים לא לכזה שותף. אז השטן הלך, לקח כבשה שחט, לקח את הדם שפך, אחרי זה לקח אריה שחט, שם על השפך את הדם, לקח קוף שחט, ולקח חזיר ושחט. אז נוח אומר לו, מה זה? אומר לו, נגיד לך מה זה. שתה אדם כוס אחת, נעשה תמים וענב כרחילה. זה נהיה כזה אבסוט, וזה, כולם חברים שלו, הוא חבר של כולם, חבק את כולם, טוב לו עם כולם, חייך. ככה, דווקא הוא שהוא כל השנה כזה מופנם וסגור, תראו אותה פתאום אבסוט וחיוך וזה, ככה. זה הוא, ממש הוא, לא השתנה באופי, אבל מה שהדברים שעוצרים אותנו, הרי כשאני אראה מישהו ברחוב, אני לא אשר להתחבק איתו, זה מוסר. הגבולות קצת משתחררים. זה מדרגה אחת. שתי כוסות, אומר השטן לנוח, מתחיל להתנפח כמו אריה. מספר על עצמו, רגע, רק אני מדבר! מכירים את השיקורים, רק אני עכשיו, רק אני, זה. מתנפח כולו, הרבה סעודות פורים התנפצו להם בגלל כל מיני אריות כאלה. לקח עוד כוס, אז הוא מתחיל, לא, האמת שזה חזיר ואז קוף. לקח עוד כוס, אז פשוט, זה אומר שהוא לא שם לב לגוף שלו, והגוף מתחיל להתפרק. הגוף לא עומד בעומס, זאת אומרת, מעמיס עליו, מתחיל עם כל ההקעות וכל הדברים האלה. לקח עוד כוס, הוא מתחיל לזייף. כן, מתחיל, הוא כבר לגמרי איבד את עצמו, הוא מתחיל לעשות כמו, המדרש אומר, כמו קוף, כל מיני שטויות, ומבזה את עצמו, ואומר דברים שהוא מתחרט עליהם, יצא לגמרי מאיפוס, זה ממש... זה. אז לכן, כשאנחנו מדברים על ביסום בפורים, זה בדיוק על המדרגה הזאת, על שיקרתו יותר מדי, קצת יותר מדי, שהופך אותך למדרגת כבשה. לא, אפילו לא אריה, ובטח לא חזיר וקוף, אלא כבשה בועחה אריה, נקרא לזה ככה. זה מה שקרה כאן. משהו השתחרר שם. ולכן, כן, כלומר ככה, אדם רגיל שהוא, יש לו גם את זרימת החיים הטבעית, הספונטנית, אז שהוא שותה, אי אפשר להגיד עליו התיישבה דעתו, אלא הוא שותה, אז הוא ככה, עוד יותר. אבל שני הגבישי קרח האלו, שני הקרחונים האלו, שרק עסוקים כל אחד בפונקציות שהוא ממלא, בתפקודים, אז כדי שתתיישב דעתם, הם צריכים לשתות. כדי להגיע למצב הנורמטיבי של זרימה, של אהבה, קודם כל אני אוהב אותך, אשתי, לא בגלל שאת חפץ לאיזה משהו, כי את בן אדם, כי את נשמה, כי את הבת זוג שלי, כי את הבת קול שלי מ-40 יום לפני הולדת הולד, קודם כל אנחנו ביחד, קודם כל, ואחרי זה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא לתוך הכלי הזה גם יצוק נשמות. אבל כדי שהדבר הזה יקרה אצל שני הקרחונים האלה, צריך איזושהי עזרה חיצונית. צריך שיהיה כאן יין. יין שלכן, ולכן כאן הביטוי, זה נתיישבה דעתו. ואז קורה כאן שני דברים מאוד מעניינים. שמתיישב את דעתו. אז עוד פעם, זה לא היה קורה לבד. היה צריך פה את העזרה של היין, ושל הסעודה שקדמה. אבל קוראים פה שני דברים גם אצלו וגם אצלה. אצלו מה קורה? כן, אבל באיזה... כן, אבל... בסדר, נכון. אבל הוא נהיה לארג'. נהיה לארג'. כלומר, אני אלמד מזה, מהמשפט הזה, שעד אותו רגע, הוא לא אמר בחיים כזה משפט. כן? משהו כמו, אשתי, קחי 20 שקל, ולכת תקרא את העיר. משהו, אתה מבין? עד אותו רגע, הוא מעולם לא אמר לה, אשתי, מה שאת רוצה.
קחי, מה שאתה רוצה תעשי, כאילו, אני סומך עלייך, אני... אז אותו רגע, כנראה אצלו, הכל היה צריך להיות בשליטה, וזה, הכל עבר דרכו, דווקא בגלל שהוא היה אחראי על כל העניין הזה, על כל העניין הכספי, שום דבר הוא לא שחרר, הכל, כאילו, אני אחראי, אז הכל... לא היה שום מתן מרחב ובחירה, אשתי, אני ככה סומך עלייך, מה שאת רוצה תעשי, אני אחרייך. כן, לא רק אומץ, זה פשוט מתן מרחב, מתן מקום. זה כאילו ה... זה מה שקורה אצלו. אמר לה, עכשיו, מה שחשוב גם כנשים פה לב, זה גם לכינוי שמשתנה. הכינוי שמשתנה. לכל אורך הסיפור, היה כאן הדדיות. כן? אמרנו, זה לא אישה ששהתה, זה בני זוג שאין להם ילדים. הם רוצים להיפרד אחד מן השני. וכאן פתאום הוא קורא לה ביתי. עכשיו יש כמה כינויים שחזל מתארים בהם איש ואישה. שכל כינוי בעצם מביא לידי ביטוי מימד אחר בקשר. לדוגמה, מה? כן, יש נגיד אחותי. הפסוק בשיר השירים, אחתי, אחותי יונתית, אחתי לימה, בריאל. אחותי, מה זה אחותי? אחותי זה... איזושהי ברכה שאנחנו מברכים אחד את השני בני זוג, שתהיה לנו אהבה כמו אח ואחות. אח ואחות הם איזה קשר דם, זה לא משהו שהוא, זה, לא משנה מה נעשה, תמיד נשאר אחים. גם פה לא משנה מה נעשה, תמיד נשאר אוהבים. זה ביטוי אחד. יש ביטוי דוד ורעיה. כן? דוד זה אחד שאף פעם הוא לא, הוא זה שהוא מחלק את הסוכריות. זה לא אבא שגם צריך לריב איתך על דברים כאלה. כשנכנס אב ומעטים בשמחה, אומרים, כן, אבא מגיע הביתה, אז... זה דוד! הדוד בא, מביא הפתעות. אז מברכים את הזוג, שיהיו גם, יהיה להם בחינה של דוד ורעיה. בשבע ברכות מברכים אותם, שמח תשמח, רעים אהובים. שתהיו גם חברים טובים כל החיים. אבל יש גם כינוי שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד נוגע, ביתי. ביתי, צאי, נכון? ביתי זה כאילו סוג של איזה... זאת השם, אני מברך אתכם שיהיה לכם, לכם בנות. באמת כדאי לכם שיהיה לכם בנות, זה עסקה מאוד טובה לכל החיים, במיוחד ראשונות, זה מהר מאוד, ממש יש, לא, זה טענו, יש לך ממש שותפים בבית, זה לא, אין מה להשוות, ילדה, בת בכיתה ח' לבן בכיתה ח', זה, לא קרה זה איזה כל הלילה, אבל כל פנים, הקשר בין אבא לבת, הוא קשר מאוד מיוחד, נגיד, כשבן מתחתן, הוא אומר, יאללה, בן מתחתן, יאללה, סע, ביתה, תסתדר, יהיה בסדר, מה, אנחנו גם זה, אוף. כשהבת מתחתן, אני עד היום, מי זה שהוא יזכה בבת שלי? צריך להיות, אני לא יודע מה, בת שלי. יש קשר מאוד מיוחד בין אבא לבת, משהו מאוד, מאוד חומל, מאוד אוסף, מאוד ככה, מאוד מגן, מאוד, מאוד ככה, משני הכיוונים, גם מאבא לבת וגם מבת לאבא. כן, משהו, כאילו, הפוך על הפוך, דווקא. כן, זה משהו מאוד, מאוד, מאוד מיוחד. אז כשהוא קורא לביתי, יש בזה המון רחמים ואמפתיה, וזה לא אשתי, אשתי כאילו, ביתי. אני כאילו, פתאום הוא מבין את את האחריות שלו כלפיה, ואת זה שהוא בעצם השאיר אותה המון שנים בודדה בכלל. הוא בעצם לא התייחס אליה, הוא לא אסף אותה, הוא לא אסף אותה אליו. הוא לא חיבק, לא היה כאן. פתאום המילה הזאת היא ביתי, הוא מעולם לא אמר לה ביתי. הוא קרא לה אשתי, זה לא שם התפקיד. ומתי כבר אני אקרא לך אמא? נו, הייתי אמא. אבל ביתי, ביתי זה משהו שהוא מבטא, זה, כלומר, אם היא הבת שלך, אז היא לא צריכה להיות אמא של מישהו אחר. היא הבת שלך, היא כאילו, יש כאן איזה, זה לא בשביל עוד משהו, זה בשביל ה... ביתי, אני כאילו רוצה להגן עלייך, לשמור עלייך, לאסוף אותך. גם ממד כזה קיים בקשר. שהבעל הוא ככה מאוד מאוד... אה? אנחנו מיד נראה איך זה מתהפך. אמר לה ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. בסדר גמור. זה כאילו, נהיה, משהו נפתח. היין פתח פה איזה משהו והוא נהיה לה עוד. מה עשתה היא? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה, ואמרה להם, שאו במיטה, וקחו אותו והוליכו לבית אבא. עכשיו צריך להודות על האמת שיש כאן משהו שובב. כאילו, מגניב. אבל מעבר לזה שיש כאן משהו שובב, יש כאן איזו העזה שלה, כלפיו. כי אם עד עכשיו הכל היה אצלו, פתאום הוא רדום, והיא היוזמת. היא בעצם אומרת לו, אני רוצה אותך. אותך. וגם באופן שובב כזה, באופן מפתיע, באופן של, של איזה, עם, עם איזה קריצה, עם איזה ככה, משהו ש, חצי בדיחה כזה בעצם, ש, שכאילו פורץ את הגבולות. הוא הרי לא התכוון לדבר הזה, אבל היא, בעצם היא זקן. העיזה פניה ותאמר לו. ואז כשהוא מתעורר, אמר לביתי חנני נתון, אמר לי לבית אבא, אמר לה מה לי ולבית אביך, אמר לי ולוקח אמרת לי בערב כל חפץ טוב שיש בביתי תלי אותו ולכי לבית אביך, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. תשימו לב, למילה חפץ יש לה שתי משמעויות. לא, זה לא רק רצון, כלומר יש לה שתי משמעויות, שבבת אחת בתוך הסיפור הזה מתחלפת המשמעות. התחלנו בהתחלה חפץ, חפצים, כאילו אובג'קס, משהו שהוא זה, אבל חפץ זה לא רק רצון. המלבים אומר, יש שלוש מילים לרצון. יש רצון, חשק וחפץ. רצון זה הכי מופשט. אני רוצה הרבה דברים. אני רוצה עכשיו להיות בבית, אני רוצה עכשיו כוס קפה. אתה יכול לרצות, נכון? אתה רוצה, זה שאתה רוצה זה יפה מאוד, אבל זה לא אומר שזה יהיה. חשק זה כבר לא רוצה, אני ממש בא לי על זה, כן, זה לא כמאמר ילדי, אני מתחשק לי משהו, אז כנראה יכול שאני אקום אפילו מהכיסא ואני אלך ואני אעשה משהו, כאילו את הדבר הזה, מתחשק לי נורא עכשיו איזה כוס קפה, זה לא רק שאני רוצה, מתחשק לי, אני טוב מיד, אני אקום ואני אלך לאחים. חפץ זה החזק מכולם. חפץ זה רצון שהוא כבר כאילו מולבש על איזה משהו, אני חפץ בדבר הזה, אני כבר חפץ שהוא יהיה אצלי, חפוץ אצלי, כן? כן, אני, זה כבר, זה רצון קונקרטי מאוד מאוד. האישה אומרת לבעלה, תדע לך, אני לא רוצה ילדים ממך, אני גם לא רוצה להיות נשואה לך, אני רוצה אותך. אני רוצה אותך. אני תמיד אומר לחבר'ה אצלנו במכון שנפגשים, שיש איזשהו שלב כזה, בפגישות, בדייטים, שבו צריך להפסיק להתפלל. הרי צריך להתפלל לכל דבר, נכון? צריך לפני דלת, הקדוש ברוך הוא תעזור, שיהיה לטובה, אם זה זה, אז שיהיה זה, ואם זה לא זה, שלא יהיה זה, ושיהיה בלי פגיעות, וזה ככה, להתפלל, שאצליח את דרכנו. נכון, הרב אליהו יש לו, שם הרב אליהו יש תפילה כזאת, את הטוב תקרב, את הרע תרחיק, והטוב בעיניך תעשה. משהו כזה, כי אדם יוצא לפגישה, אתה לא יודע אם זאת אשתך או לא, מה, אתה סתם תתפלל שזה היא, אולי לא מתאים לך. אז זה, וככה צריך להתפלל, שבדרת השם, הקדוש ברוך הוא תעזור, שאני אזכה להקים את ביתי בקרוב, עם הראויה לי, עם הצדיקה, עם שאני קורא, הכל טוב ויפה. משלב מסוים, צריך להתחיל להתפלל עליה. הקדוש ברוך הוא, אותה. תעזור, שזה יהיה עליה, תשמור לי עליה. תמיד, ככה, אשתי סיפרה לי שהיא, לפני שהתחתנתי, הרבה שנים, מדי פעם הייתי מערר באשתי. לא ידעתי מי, אותי, מעניין מה היא עושה עכשיו, מה עובר עליה, מה, איפה היא? היא הייתה מאוד קרובה, כאילו, לא ידעתי את זה, אבל הייתה מעבר לכביש, אבל לא ידעתי. אבל כאילו, הקדוש ברוך הוא, תשמור עליה, תעזור לה, שככה. אבל לא ידעתי מי, וגם היא הייתה מתפללת על הכותל, על בעלה, שלא יודע מי הוא, שיהיה ככה. אתה מתפלל על מישהו שאתה אפילו עדיין לא יודע מי הוא, וגם כשאתה יודע מי הוא, אתה מתפלל באופן כללי, אבל יש רגע מסוים שהתפילה נהפכת לקונקרטית. רגע, רגע, אני כבר לא מתפלל על העניין, על הנושא, שאני אהיה נשוי, שאני אזכה להקים את ביתי. אני מתפלל שזה יהיה איתה. עליה, שאני אצליח איתה. ואז זה עצמו מקפיץ את הקשר, זה עצמו הופך את זה לאישי, וזה גם תפילה יותר מדויקת. תפילה יותר מדויקת. אז זה מה שקורה כאן. היא אומרת לבעלה, אני השתחררתי מכל הכותרות. אני לא רוצה שהיא רשומה לי בתעודת זהות נשואה, כי אישה לא נשואה זה פדיחות. ואני גם לא רוצה שיהיה לי כתובה כבר אימא, כי אני אין לי איך לרדת לגן משחקים בלי עגלה. אני רוצה אותך. אתה החפץ שלי. חפץ במובן של הרצון העמוק ביותר. בעצם אני הבנתי שעד היום בכלל לא ראיתי אותך. אלא ראיתי רק את הפונקציות שאני צריכה למלות עבורך או אתה עבורי. אבל לא היית כאן מונח לפניי. אין לי חפץ בעולם טוב יותר ממך. ורק אחרי שהם עברו את התובנה הזאת המיוחדת, רק אז הם חוזרים לרבי שמעון, ורק אז אפשר להתפלל עליהם שיפקדו. כי זה מה שחסר כאן. מה שחסר כאן זה את הכלי הזה. וזה דווקא רבי שמעון שראה את זה. דווקא רבי שמעון בר יוחאי, שהוא כל דבר רואה בלכתחילה, אז גם במערכות יחסים זוגיות, יש את הלכתחילה. ומה הלכתחילה של המערכות הללו? הלכתחילה הם מתחילים עם מישהו ואישה. לפני הילדים. וזה מעניין שהמדרש הזה מגיע דווקא על הפסוק, דווקא על הפסוק שמדבר על זה שצריך לגרש אישה, או בני זוג צריכים להתגרש אם אין להם ילדים. כי באמת יש מקרים כאלו טרגיים, שבאמת הם מאוד אוהבים אחד את השני, וכל אופן לא מצליחים ללד, ואז על זה נאמרת ההלכה. אבל רגע, 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 לפני שאתם רצים להתגרש, שנייה, לא דיברנו על 10 שנים כאלו, שבהם כל אחד ראה בשני אובייקט. דיברנו על 10 שנים אחרות לגמרי, שיכול מאוד להיות שאם הייתם מתייחסים אחד לשני באופן הראוי, אז בכלל לא הייתם מגיעים למצב שאין לכם ילדים. זה המיוחד ברבי שמעון בר יוחאי, בתכונה המיוחדת. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, שהתפיסה הזאת עברה גם הלאה. כי מופיע על אשתו של, אני מצטער אם אני לא זוכר אם זה הבן של רבי שמעון בר יוחאי או הנכד שלו, אם זה רבי אלעזר ברבי שמעון או רבי שמעון בן אלעזר, במסכת בהם בצע פרק שביעי, שאשתו של רבי אלעזר, אני חושב שזה הבנו, אשתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, היא הייתה קשורה לבעלה בצורה בלתי רגילה. בלתי רגילה. וגם אחרי שהוא נפטר, היא שמרה אותו בבית, לא, לא, עד שכבר יצאה השמועה שהוא נפטר, וחכמים ביקשו רשות לקבור אותו, ואז היא הסכימה, וביקשו ממנה להינשא שנית, והיא לא הסכימה. בשום פנים ואופן. היא אמרה, כלי שישתמש בו קודש, ישתמש בו חול, לא מסכימה. אני כאילו נאמנת רק לבעלי, לא הסכימה להקים את ביתה מחדש, כי הייתה כל קשורה, כל כולה קשורה לבעלה. זה עבר. מערכות היחסים הללו עברו. כן? אבי שמעון רואה באשתו שותפה. אני מזכיר לכם שכשרבי שמעון, בשלב הראשון, כשרבי שמעון בורח, אז הוא בורח לבית המדרש, ומי שמביא לו את האוכל זאת, אשתו. כלומר, היא שותפה. בשלב מסוים הוא מפחד שהרומאים יענו אותה, ונשים דעתן קלה, כן, כך הוא אומר, נשים דעתן קלה, דרך אגב, כנראה שהפירוש העמוק של זה, רגילים לפרש את זה נשים, דעתן קלה, זה כמובן שזה לא נכון, אלא נשים דעתן קלה, הדעת זה החיבור. נשים מתחברות בקלות. תראו, מפגש נשים, ישר, מתחילות לדבר, זה, גברים, לוקח חצי שעה של דיבור על הסלולרי ועל כל השטויות האחרות עד שמתחילים להגיד איזה משהו אחד פנימה. אז נשים, אומר רבי שמעון, נשים דעתם קלה, יכולת החיבור שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, יכולת אז לכן, אם תיפול ביד הרומאים, אז חס וחלילה יכולים לענות אותה, והרגישות וזה, אז אוי ואבוי, אז הוא סוג של הגנה על אשתו, הוא נמלט, הוא בורח. אבל היא בהתחלה, אם הוא לא היה סומך עליה, אז הוא לא היה אומר לה, לאן אני בורח, הוא ראה בשותפה גמורה, היא מביאה לו את האוכל. לבית המדרש, תוך כדי שהוא נמלט. אז רבי שמעון בעצמו הוא כזה. רבי שמעון בעצמו הוא כזה, וזה בעצם, זה בעצם הסיפור הזה. בעצם יוצא שרבי שמעון הוא התכונה המרכזית, זה ההתבוננות פנימה, וראיית הדברים לכתחילה. עכשיו, הרבה מאוד פעמים זה אש. זה אש, אנחנו בנויים על בדיעבד, אנחנו בנויים על זה שאנחנו ננסה ונצליח, ולא תמיד ילך, ועוד פעם. רבי שמעון, המשפט שלו זה עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, איך זה יכול להיות? כן? ולכן, בכל השס, לא נפסקת על חקר רבי שמעון, כי הוא לכתחילה מדי ואנחנו לא עומדים בזה, חוץ מלכות שבת. ששבת זה עולם שכולו שבת, בשבת פוסקים על חקר רבי שמעון, ולא כרבי יהודה, בר פלוגתי. שבת זה באמת עולם של לכתחילה. אבל יש פעמים שהלכתחילה הזאת, היא פועלת בדיוק הפוך. יש פעמים שרבי שמעון רואה במקום של כתחילה משהו שהוא חסר, ודווקא משם הוא מצליח לתקן. ואחד הפעמים האלו זה העניין הזה של הזוגיות. רבי שמעון רואה את האישה שהיא בצידן. כלומר, האישה בצד אחד והאיש בצד אחד. כל אחד בצד שלו. כל אחד, יש את הצדדים, נכון? אני בצד שלי, כל אחד ימלא את התפקיד בצד שלו. מה שהוא מנסה לעשות זה לפרק את הצידן הזה. שלא כל אחד יהיה בצד שלו, אלא יש כאן בעצם מקום משותף. אבל זה בעצם מה שקורה כאן בתוך כדי הסיפור, שבעצם כל אחד יוצא מבצע את המשימה הזאת. בעצם מה שקורה כאן בסיפור הזה, שכל אחד יוצא מהמקום שלו. הרי האיש מאבד את המקום שלו בכלל, ולא יודע איפה הוא נמצא, איפה אני נמצא בכלל, איפה אני בבית של אבא שלו, מה אני עושה כאן, וגם האישה מאבד את המקום שלה, כאילו הפסיבי, הממתין, שהתה זה סוג של עמדת המתנה כזאת, והיא לא ממתינה, והיא יוזמת, והיא עושה, והיא לוקחת, והיא אומרת לעבדים, והיא עושה כל מיני דברים שווים. כל אחד יוצא מהצד שלו, וכאילו עובר לצד של השני. הצדדים מתערבבים. זה הרי מה שעושים בשבע ברכות, כן? מה עושים בשבע ברכות, זוכרים? אחרי שהם ברכים על הכל זה הזה, עושים ככה, נותנים לשניהם לשתות. חבות, תשתו. אל תהיו כל אחד בזה שלו, תשתו ביחד, תתערבבו, תהיו, אל תהיו כל אחד לשמור על הפוזה ועל הזה, כל אחד מהצד שלו, אין צד וצד, אתם שניכם באותו צד של העניין, אבל כאן זה מעשה בצידן, סיפור על צדדים, ואת הצדדים האלו מנסה רבי שמעון לפרק, וברוך השם שהצליח, והזוג הזה זכו ונפקדו, בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, לא כתוב, לא כתוב, אני רק יכול לנחש, שלילד הזה קראו שמעון, מן הסתם, זה... חזקו ואימצו רבותיי, ברוכים תהיו.